נתחיל, כדי שלא בלבלו יותר לאנשים עם הזזה של השעה והמקום. טוב, אנחנו עכשיו עוסקים בנושא שהוא מאוד חשוב ומעשי. אני אקדים ואומר שאנחנו אחרי השיעור הזה, כרגיל, עדיין לא נוכל לפסוק הלכה למעשה, כי יש עוד סוגיות שצריך לשקלל אותן, אבל אני רוצה קצת למקם אותנו. אנחנו עסקנו בשבועות האחרונים בתאום כי עיקר, בתערובת לך מלך, ואנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. בעצם אני קצת חוזר אחורה לשנייה וחצי, ומסביר שראינו שיש תערובות של יבש, שבהם אין מעבר של טעם, ואנחנו דיברנו שבלך מלך, מה שמיוחד בתערובת לך מלך, שיש מעבר של טעם בין שני גופים, ואז ראינו שטעם כעיקר מדאורייתא, וגם יש טעם שיוצא מהאיסור, עדיין מוגדר כאיסור בפני עצמו והוא אוסר. עכשיו, איך יש לי מציאות של תערובת לך מלך? אז ביארנו שמציאות הכי פשוטה, שיש לי שני נוזלים, קרים אפילו, שמתערבבים. יש לי מיץ חזיר ויש לי מיץ תפוזים, מתערבבים, ויש לי תערובת לך מלך, והטעם עובר באופן פשוט, כי מציאותית נוזל, מתערבב ונוזל, ואז אמרנו שעדינו שזה בתלבי 60, ואם לא, אז הכל אסור וכו'. זה אפשרות אחת של בעצם יצירת לך מלך. יש אפשרות אחרת שהיא יותר מעשית לדעתי ברוב הבתים שלנו. בדרך כלל זה יהיה בבשר וחלב ולא באיסורים, בדרך כלל אין לנו מיץ חזיר בבית, מקווה. אבל מה שמדובר זה דרך בישול. כלומר, אם אני מכניס לסיר חם חתיכת בשר, בסדר? ומתחיל לבשל, מה יקרה? בגלל החום יצא נוזל מהבשר, ובעצם אני יוצר ממוצק של בשר, אני גורם לנוזל, ללח, והלח הזה יכול להיכנס לסיר, בסדר? ויהפוך את הסיר לבשרי וכולי, ואם מכניס כף לתוך העסק כאן, אז הנוזל גם יכנס אליו. כלומר, בבישול, כשיש לי תהליך של בישול, אז אני בעצם יוצר בצורה מסוימת הברת טעם, או תערובת לך מלך על ידי הבישול. בסדר? כי בעצם אני הופך את המציאות כאן, למרות שיש לי כאן כלי שזה יבש, ויש לי בשר שזה יבש, אני הופך את כל הדבר הזה ללך ולך בסופו של דבר. כל שכן, אם יש לי מרק בפנים, שזה ממש נוזל, בסופו של דבר, אז יוצא שציר נוסף, או אפשרות נוספת, של מעבר של טעם, זה דרך בישול. בסדר? עכשיו, זה דבר מאוד מציאותי. הרבה מאוד מהשאלות המעשיות, זה אדם שבטעות שם קפה עם חלב, בתוך ספל בשרי בטעות, וערבב בטעות משהו עם כף בשרי, משהו. זה קורה המון. שיש לי משהו שהוא חם, ואז אני מתחיל לדון, נטרף, לא נטרף וכולי. עכשיו, כאן צריך לדון, או לפני שאני אכנס לפרטים של הדברים, הפוסקים הרבה פעמים משווים, בין הלכות שבת להלכות איסור ואתר בנקודה הזאת. כלומר, מה מוגדר כמבשל? כלי ראשון, כלי שני, מצקת, גוש, כל מיני מושגים שמי שהיה שנה שעברה מכיר קצת, וגם מי שלא היה שנה שעברה, אני מתארת משמע על המושגים, כלי ראשון, שני, שלישי וכולי, ויש הרבה מאוד השוואה להלכות שבת. צריך לשים לב, אנחנו נראה שזה גם השלכות הלכתיות, אבל בלי קשר, אנחנו עוסקים בתחום אחר לגמרי, למרות שאנחנו כן עושים השוואה מסוימת. בלכות בישול בשבת, אנחנו עוסקים בשאלה, או האיסור הוא שאסור להכשיר חפץ לאכילה. זו החניין. זה בישול, שאני לוקח חפץ שהוא לא ראוי לאכילה, ומכשיר אותו לאכילה. לעומת זה באיסור ויתר, מה הדיון? האם אכפת לי אם הדבר הזה ראוי לאכילה או לא? זה בכלל לא מעניין אותי. השאלה זה בליה ופליטה של איסור, או של בשר וחלב. כלומר, מה שמעניין אותי, אם אני שם בשר בתוך הסיר בשבת, מה שמעניין אותי, האם הצלחתי להכשיר את הבשר הזה לאכילה. בסדר, אז נדון על זה. מאכל דורסאי, כל צורקו וכו' וכו'. מה שמעניין אותי באיסור ויתר זו שאלה אחרת לגמרי. לא אכפת לי אם הבשר עכשיו ראוי לאכילה. זה בכלל לא מעניין אותי. ראוי, מה שמעניין אותי זה האם הטעם של הבשר נקלט בסיר או לא. שאלה אחרת לגמרי. חלק מהדיון יהיה האם אפשר להשוות בין זה לבין הלכות שבת, אבל גם מי שאומר שאפשר להשוות ולקחת חלק מהדינים, עדיין יסכים איתי, אני מקווה, שיש כאן דיון אחר. זה קטגוריה אחרת, לפחות מבחינת התפיסה, מבחינת העיקרון. מה שאותי מעניין באיסור ויתר, זה אם האיסור, או האם הבשר עבר לסיר או לא. זה מה שמעניין אותי, האם יש מעבר של בליעה ופליטה של איסור של בשר וחלב. תנא, ואנחנו נראה שיש לזה גם השלכות החסיות לכולה ולחומר לשני הכיוונים. עכשיו, מה שאנחנו נעשה זה בעצם אנחנו נעבור ונראה באמת כלי ראשון, כלי שני, מתי יש מעבר של טעם. עכשיו, כמו שפתחתי, אם אנחנו נגיד שבכלי ראשון יש מעבר של טעם, ולכן צריך לאסור, אז יש עוד כמה דברים שצריך לדבר עליהם. אנחנו נדבר עליהם בעוד כמה שבועות, לא יודע, שבועיים, שלושה, משהו כזה. זה איך לחשב את השישים, ואיך, זה גם קשור למה שראינו שבוע שעבר, בין יומו, לא בין יומו. הלכה למעשה, אנחנו נראה מה עושים, בסדר? אבל בגדול אנחנו בשיעור הזה נתמקד בשאלה העיונית, כאילו מה מוגדר כמקור שמבשל משהו. אם אמרנו שבבישול יש מעבר של טעם, אז השיעור הזה עוסק בשאלה מתי כלי מוגדר כמבשל, כלי ראשון, כלי שני. הלכה למעשה, אנחנו עוד כמה שבוע נעשה סדר וניקח את כל הסוגיות שאמרנו ביחד ונעבור אחד לאחד ונפסוק הלכה למעשה אחרי שתבינו קצת יותר את הסוגיות, בסדר? אז אני די מבקש להורות על פי השיעור הזה, אבל מקווה שעוד כמה שבועות כבר כן תוכלו. טוב, כלי ראשון. אדם בטעות לקח מרק, כן שאלה? לא, מרק חלבי, עד שם ממש חלב בפנים, ושם בתוך סיר בשרי, בטעות. בסדר? מקווה שבטעות. בסדר? האם אני אומר שהמרק החלבי הזה נכנס לסיר ומטריף את הסיר, וכן להפך, האם המרק הזה נאסר, כי יש טעם בשר בדפנות, ועכשיו נכנס לתוך המרק. אז דבר פשוט ומוסכם על כולם, שבכלי ראשון יש בליה ופליטה, כמו שאנחנו מצאנו בשבת, שכלי ראשון מבשל, סוגיה בשבת מבית עמוד א', אז אנחנו אומרים גם כאן באיסור ואתר, שיש בליה ופליטה בכלי ראשון, זה דבר פשוט, אין כל כך מה זה, זה שולחן ערוך כך פוסק, בירודיה סימן קופי סעיף ב', ולכן במקרה שלנו ברור שגם המאכל, המרק נאסר, וגם הסיר טרף, צריך להכשיר אותו וכו'. זה דבר פשוט. מה זה? צודק, שהכוונה שיש בליה ופליטה, ולכן המאכל והכלי יאסור, אלא אם כן יש 60, צודק, נכון. איך לחשב 60 וכולי, אנחנו נגיע לזה. טוב, עכשיו, מה זה כלי ראשון? אז אנחנו מכירים את זה גם משבת, למרות שכאן יש עוד כמה דברים שהצטרפו לזה. בגדול, כלי ראשון, לאור הסוגיה שמה בשבת מבית, זה כל כלי שמקבל את החום שלו מאש, או ממקור חשמלי גם יכול להיות. כלומר, מישהו גוף שהוא מפיק חום, אש, חשמל וכו'. עכשיו, אחרי שהכלי הזה קיבל את החום שלו מהאש או מחשמל, גם כשהורדתי אותו מאש, הוא עדיין הוגדר ככלי ראשון, כל עוד שהחום בפנים זה חום שהיה צוללת בו. בסדר? שזה בערך שזה מחלקות, בוא נאמר פלוס מינוס 40 מעלות, קצת יותר, שזה מחלקות, אבל עניין בוא נגיד 40 מעלות בשביל שנצא לחוות כולם. בסדר? אז יוצא שככה, זה מאוד פשוט. אם יש לי סיר חם על האש, אז אם זה מוגדר ככלי ראשון, וגם מורדתי אותו מאש, והוא עדיין חם ורותח 40 מעלות, זה מוגדר ככלי ראשון, ומה שיכנס בו יהיה מעבר של טעם, ואז צריך לבדוק 60, אין 60 וכולי. מה שאמרתי לגבי חשמל, זה משמעותי מאוד, אנחנו נראה את זה. אני פותח למה אנחנו נדבר בהמשך, נניח בלנדר. מה זה בלנדר? מיקסר, כל מיני כאלה, שיש גוף חימום, ויש בפנים כל מיני סכינים, כלים וכולי, וזה מתחמם. בסדר, האם מותר לעשות מיקסר, לעשות, לא יודע, מילקשייק בפנים, ואחרי זה לעשות בשר תחום בפנים. אז יכול להיות, בסדר, שאם יש שם גוף של חום, והסכינים מתחממים, בסדר, אז יכול להיות שזה בעייתי, כי זה בעצם מוגדר ככלי ראשון. אולי, אנחנו נדון בזה בהמשך, אבל רק להבין כאן שכל מיני מכשירים שיש במטבח, שאנחנו נדבר עליהם כל אחד לאחד, מדיח כלים ומיקסר וכו' וכו', אז צריך בעצם אולי, אם זה כלי ראשון, אז אולי צריך מיקסר רק לחלבי וכו', אנחנו נדבר על זה בהמשך, הלכה למעשה, אבל רק שתבינו לאיפה אפשר לקחת את זה. עכשיו, במקרה שיש לי סיר שהיה לאש, אבל הוא ירד כבר מתחת לי הצולדת, אז ברור, לכולי אלמה, כמעט, אבל שזה כבר לא נחשב כדבר שהוא מעביר טעם או מבשל, ואז אין בעיה עם מעבר של טעם וכולי. יש דעות חריגות שמות שכן, אבל אני כרגע לא רוצה להיכנס אליהם. ככה מקובל הלכה למעשה. טוב, ככה, עכשיו מה קורה אם יש לי ספק? כלומר, יש לי סיר, אני יודע שהמור מאוד חם והכנתי עם מרק בשרי, ובטעות הילד שלי זרק איזה קוביית שוקולד לתוך הסיר בשרי, ואני לא בדקתי בדיוק מה היה הטמפרטורה באותה שנייה, או שבדקתי ואני לא סגור על זה, זה בערך נראה לי בכיוון, אני לא יודע מה קורה. הפרי מגדים בסימן סמכת, במשבצות זהב סיף קטן ת, כותב שלא רק לים הפשוטים, אם מדובר ביסוד דורייתא צריך להחמיר, ואם מדובר ביסוד דרבנן יש להקל. בסדר, ואז כאילו צריך לבדוק על מה מדובר, בסופו של דבר. בבשר וחלב הרבה פעמים זה מדובר ביסוד דרבנן. קיצור, צריך לראות כל מקרה לגופו. עכשיו, עוד דבר שצריך להדגיש, שלמרות שיש שיטה של החמודי דניאל שומר אחרת, אבל מקובל בעולם שהמעבר של הטעם הוא מיד. כלומר, אם לצורך העניין יש לי סיר בשרי, ושמתי בפנים כף חלבי, נזכרתי ומיד הוצאתי. זה היה שם לחצי שנייה. האם עובר טעם? אז יש חמודי דניאל שמובא בפתחי תשובה, אם תרצו מקום מדויק, סימן קופי סיף קטן ח', שאומר שהאיסור עובר רק אם זה שעה בפנים, אבל זה לא מקובל, מקובל להלכה למעשה, שזה עובר באופן מיידי. מי שרוצה מקור לזה דרכי תשובה, שמה בסימן קופי סיף קטן סמכי, ובעוד כמה בקי ואיגר, ויש עוד הרבה שחולקים על זה, אבל אני מסכם כלי ראשון, שהיה לגבי האש או מקור חום אחר, גם כאשר הוסר מהאש, כל עוד מדובר בחום שמלא צולט, יש מעבר של טעם ברגע שמשהו נכנס באופן מיידי. זה די פשוט. כלי שני. מה זה כלי שני? כלי שני, בוא נאמר דבר הכי פשוט, בוא נדבר על כוס של, לא של קפה שהזכרתי קודם, בסדר? החסמתי מים חמים במחם, לא משנה, חיממתי, זה כלי ראשון, בסדר? אגב, סתם בהמשך נדבר על הכשרות כלים, אז מחם, או איך נקרנו, לא מחם, לא תרמוס, שמחמים את המים. מה זה?
קומקום.
לא קומקום.
דוד?
כן מחם, נו, אז זה שמחם את המים נקרא, לא מחם, מחם זה משנה משבת. מחם, לא משנה. קיצור, עקרונית זה כלי ראשון, אפשר להכשיר בזה דברים לפעמים. כאילו, אם אפשר להכשיר דברים בכלי ראשון, אז אפשר בתוך זה. זה יחסי פתרון פשוט. סתם, הרת אגב. טוב, אז חיממתי מים, אחרי זה שפכתי את המים לתוך כוס. הכוס זה כרגע כלי שני. בסדר? שמתי, עכשיו יש לי מים חמים בתוך הכוס. שפכתי שם חלב וקפה וכולי. ואז נדבר שמדובר בספן שהוא בשרי, ששתמע... מה זה? למה לא ספוכית? אז לזכורית אנחנו נגיע בהמשך, בעזרת השם, לגבי כל מיני חומרים. זה נכון, זו שאלה שצריך לגעת בה בהמשך. אבל בגדול, בוא נאמר שמדובר על כלי רגיל, לא זכורית, וגם זכורית לאשכנזים. ויש לי שם בעצם חלב בפנים, ואתמול השתמשתי בספל הזה למרק בשרי. בסדר? האם אני אומר שהחלב כרגע נאסר, ומה דין הכלי? שתי השאלות שצריך לשאול. עכשיו, אז השאלה, איך אנחנו מגדירים כלי שני? בלכות שבת, אנחנו מכירים שכלי שני בדרך כלל מוגדר כדבר שהוא לא מבשל. ככה מפורש בסוגיה בשבת מימה מוגבט, שלמעט קלי בישול, שיש כל מיני דברים, בסוגיה שם הקוליאס האיספינים, כל מיני חומרים שהם מתבשלים בקלות, שגם זה אנחנו נתייחס בהמשך, באופן כללי, כלי שני לא מבשל. כלומר, שאם אני אקח את הכוס השני הזה, אני מניח שאין בישול. נקודה. מה אנחנו נאמר באיסור ויתר? עכשיו, בשביל שנוכל להבין מה נאמר באיסור ויתר, צריך להבין למה בשבת זה מוגדר כדבר שלא מבשל. אז מי שהיה שנה שעברה, אני עושה קצת חזרה. יש כל מיני הסברים איך להסביר את ההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני. לכאורה, ההבדל הוא מאוד מאוד קשה, כאילו, למה שיהיה הבדל? אם אני לוקח מים רותחים מהמחם ב, יודע, 70 מעלות, שופך אותם לכלי שני. האם יהיה הבדל גדול בטמפרטורה?
לא.
נכון? זניח מאוד. חצי מעלה אולי. אז למה שיהיה הבדל? אז יש אור שמח שעושה איזשהו חילוק מאוד מהותי, מי שרוצה לראות, אני יכול להפנות אתכם לאור שמח הזה, אבל אור שמח ב... שנייה, אני לא מצאו אותה כרגע, לא יודע, אני לא מצאו אותה כרגע, לא נתעכב על זה, אבל בוא נאמר... נכון. נכון. יפה. אז נכון. יפה. אז הסבר הקלאסי שיש שמקורו בתוספות בשבת מ' עמוד ב', דיבור מתחיל בשמה מינה, אומר שההבדל הוא למרות שהמים הם באותו חום, ההבדל הוא שכלי ראשון הדפנות חמות. הסיר עצמו חם, למה כולה גבי אש. כשאני שופך את הסיר החם הזה לתוך סיר אחר או ספל, המים חמים, אבל הדפנות קרות. ואז מה? מה ההבדל? לבשל משהו, זה לוקח זמן, לבשל משהו לוקח. 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות. בסדר? עכשיו, המים אומנם חמים, אבל בגלל שהדפנות קרות, הם יתקררו לאט לאט. בסדר? ובשביל לבשל משהו, צריך שזה יהיה חם במשך 10 דקות. אז אם גם הדפנות גם חמות, אז העסק יכול להתבשל. כי זה החום יימשך לאורך זמן, אני יכול לבשל משהו. וכלי שני, הוא לא מבשל מבחינה מציאותית. בסדר, זה לא גזירת הכתוב משמיים, זה טענה מציאותית. שכלי שני לא מבשל, כי פשוט מאוד, המים החמים, למרות שכרגע הם חמים, תוך 2 דקות, אני אכניס שם אוכל קר והתפנות קרות, אז זה לא ממשיך הרבה מאוד זמן, ולכן זה לא מבשל. בסדר? לאור הסברה שלי כרגע, מה דין איסור והתר? כשאנחנו לא עוסקים בבישול, אנחנו עוסקים במעבר של טעם, בבליעה ופליטה, כמו שאמרתי בהתחלה, מה אתם חושבים?
מעבר של טעם הוא מיידי, איך המים
יתקרבו? מה זה?
מעבר של טעם הוא מיידי, אז זה כן...
אז מה שאתם אומרים, שלכאורה אמור להיות הבדל, שמה איסור והתר אנחנו עוסקים במעבר של טעם, ויכול להיות שהטעם של... עובר הטעם יותר מהר מאשר שמשהו מתבשל. זאת אומרת, שם בשר, שהוא לא מוכן בתוך סיר, ייקח לו חצי שעה בשביל שממש יהיה מוכן הבשר, אבל יכול להיות שתוך 2 דקות, או אפילו תוך דקה, יש קצת טעם שעובר מהבשר לכלי. מה אתם אומרים? הגיוני או לא הגיוני? אז חלק גדול מהראשונים הולכים לכיוון הזה, ויש כאן, בתוך זה שתי נואנסים, הרמב"ן, בעבוד הזרה, עין דלת עמוד ב', והרשב"א, בתורת הבית, מסבירים שבאמת בכלי שני יש בליעה ופליטה כדי קליפה. כלומר, אין, הטעם צורך עניין, אני שם בשר בתוך הסיר הזה, אז יש מעבר רק בשכבה החיצונית. כלומר, בישול, באמת שמשהו מתבשל, אז מה זה בישול? שכל העסק כאילו מתבשל. אבל יש מעבר של טעם ברובד החיצוני. כלומר, אם שמתי בשר, אז כדי קליפה של הסיר נאסר, זה דרך בדיוק להכשיר את זה, עזבו כרגע, וגם הבשר צורך עניין, אם הסיר הוא חלבי, אז אני אומר שנכנס אליו בחלק החיצוני כדי קליפה. נניח, אני יכול, אם תחתוך את השכבה החיצונית של הבשר, אז מותר לך לאכול. אז הם אומרים שיש הבדל. בשבת, זה בכלל זה מותר עקרונית, בסדר? אבל באיסור ויתר זה כן מבליע ומפליט כדי קליפה. בסדר? זה, בתוך זה דעה אחת. דעה יותר קיצונית, זה הטור. נראה, זה אומנם שמחלוקת לך להבין יותר, הטור בסימן קופי סעיף ב', ככה נראה וככה בית יוסף מסביר אותו, שהוא אומר יש בליעה ופליטה לגמרי. כלומר, אומנם הדבר לא מתבשל, אבל הטעם כן מצליח להיכנס לכל החתיכה לגמרי לגמרי לגמרי, וככה גם פוסק המהרש"ל בחולין סימן עין א' ועוד כמה מקומות. אומנם צריך להגיד משהו חשוב שאומר המהרש"ל, שאומר שבכלי שני הוא יכול או להבליע או להפליט, אבל לא לעשות את שניהם. מה זאת אומרת? בתור דוגמה, אם שמתי בתוך כלי שני, בתוך סיר שהוא כלי שני נניח, יותר מעל עשר, סיר שהוא כלי שני, שמתי חתיכת איסור וחתיכת היתר. בסדר? אז מה שאומר המהרש"ל, שמה שיקרה, שבאמת מהחתיכת איסור, כל הטעם יצא החוצה, בסדר? וצורך העניין גם ייקלט בתוך הדופן של הסיר, אבל החתיכת היתר, בסדר? שהוא גם בתוך הכלי שני, הוא גם פולט החוצה, אבל הוא לא יבלע. מבינים? זה קצת מורכב, מי שלא קורא, זה לא הכי קריטי בעולם. כלומר, בכלי שני, כל חפץ יכול לעשות פעולה אחת. או לקלוט, או להוציא.
גם כשיש מים, נכון?
מה זה?
גם כשיש מים
שנחברים הכל? גם כשיש מים, כן. מים כלי שני.
איזה פעולה עושה?
מה זה?
איזה
פעולה
עושה?
לא הבנתי.
איזה
פעולה עושה? אז תלוי, אז אם יש לי צורך עניין, אם יש לי חתיכת בשר של איסור ובשר, אז כל אחד באופן טבעי יוציא החוצתם, ואז הוא לא יכול לבלוע, רק להוציא. הסיר, כיוון שנניח אין משהו נבר, אז הוא יוכל להניח לו. מה זה? אז יכול להיות. בסדר? אז מה עושים עם המרשל הזה? נכון למה זה אנחנו נראה? אני רק מזכיר ככה בקצרה את הנקודה הזאת. אנחנו נראה בהמשך, לא השיעור הזה, בהמשך מה אפשר לעשות עם זה.
אבל...
כן.
למה בשר באופן טבעי פולט והסיר באופן טבעי פולט? יש גם הסיר הזה בסרית.
אז עזוב כרגע עושה, בסדר? אז אמור כרגע נפס החדיכה, בסדר? עכשיו, לעומת הכיוון הזה, שאמרתי שלכור מסתבר לאור ההבחנה שלנו בין בישול משבח לבין איסור ויתר, שיש מעבר של טעם, השאלה אם לגמרי או קצת, מי שאומר קצת זה הרשב"א והרמב"ן, לעומת זה מי שאומר לגמרי זה הטור והמהרש"ל, יש ראשונים שהבינו שזה אותו דבר בדיוק כמו בשבת. הכלי שני לא מבשל, וכמו שלא מבשל, אין גם מעבר של טעם. בסדר? הבית יוסף וגם השח שם במקום בסימן אנחנו בקופי, נכון? כן. השח שם בסעיף קטן ה' וגם בבית יוסף פעם מביאים כל הראשונים שהם ככה, לא יודע, מפורש בדברים ככה, אבל לפחות מדייקים מהם שבכלי שני אין בכלל מעבר של טעם לגמרי. שנייה וחצי. עכשיו אפשר להעביר את זה בחמש שתי אופנים. אפשר להגיד שבאמת הם אומרים שאין מעבר של טעם. מציאותית שאומנם הם מסכימים שזה דיונים אחרים, אבל הם אומרים שאם משהו לא מתבשל, זה בגלל שבעצם זה מראה שאין שם מעבר בין הדברים. זה קצת קשה, יותר נראה לומר שלמרות שיש בליעה ופליטה, אני לא מחשיב את זה מבחינה הלכתית, זה לא מספיק משמעותי. כלומר, יכול להיות שיש מעבר של טעם, אבל זה לא מספיק משמעותי. העובדה שמשהו מתבשל על הגדר הזה מראה לי שזה מעבר טעם משמעותי. בסדר? זה בעצם אולי איך אפשר להסביר את שני הראשונים, את הכיוון שבעצם אמרו שגם באיסור ויתר כלי שני לא מביאה ומחליט. כן.
יש לי שאלה אחת.
כן.
האם בהכרח מישהו שופך
עקרון
של מה שאמרנו שהטעם מיד עובר?
כן.
הוא גם יגיד שכלי שני מבשל, כמו שאמרנו?
אני לא יודע, זה לא בטוח איך, כי יכול להיות שאומר, זה בכלי ראשון. בכלי ראשון, שזה מאוד מאוד חם ורותח, ויש גם דפנות חמים וכולי, אז יש מעבר מיד. בכלי שני שלא, אז לא, אבל יכול להיות מאוד שכן.
אם אתה אומר שהטעם עובר מיד, אז העיקרון של הכלי שני שכבר מתבשל, הוא...
אני מסכים. אני חושב שאתה יודע, שיותר מסתבר לומר שהכלי בכלל לא משמעותי, כי ברגע שנגעתי למשהו חם, אז זה עובר מיד. אני לא יודע, לא מספיק בדקתי את זה, גם קצת קשה לבדוק את זה. בוא נאמר שמי שאומר שבכלי ראשון שהטעם לא עובר מיד הוא די זניח. זה כמעט, כאילו זה רק החמודי דניאל, כל החמודים חוקים על זה. אז יש להניח שכן תמצא מי שאומר ככה וככה, למרות שלא בדקתי את זה בצורה כזאת. כן.
אגב,
הדישון
הזה שיוצא טעם שמבלע בתוך הכלי עצמו.
בישול או יסמת? בישול?
בעצם.
כן. הבעיה שיש לי תוך עניין, יש לי כפית שיש בפנים בשר, ואז בחימום, הבשר הזה שבלוע בכלי, יוצא החוצה ונקלט במאכל או בסירה השני. כן.
הבעיה שהכלי עצמו הוא נגיד בשר חביב, אז הוא מוצא בגלל בשביל
הקטן. כן, בדיוק.
אין הפוך?
מה זה אין הפוך?
שנגיד שמתי בפנים בשר, ואז במים חמים,
ואחרי שזה אי בלעד. זה גם, גם, גם וגם וגם. כל הדברים יכולים להיות בעייתים.
גם בכלי שני. אז
יש כאן יש הרבה מצבים שיכולים להיות. יכול להיות שיש לי בשר בתוך הסיר, ואני חושב שהוא יוצא לתוך מאכל, יכול להיות שיש מאכל, ומפחד שהוא ייכנס לתוך כלי. בכל הדברים האלה, אז בכלי ראשון אני אומר שיש, כל המעברים מתקיימים, ובכלי שני, על זה אנחנו כרגע דנים. האם יש מעבר ממאכל לסיר, לסיר למאכל, אבל יש הרבה סוגי מעברים. אפשר ממאכל לכלי כפית, או לסיר, אפשר גם להפך. ובכלי ראשון אנחנו אומרים שיש מעבר, בכלי שני, אנחנו כרגע דנים. עכשיו, הלכה, יש עוד שאלה? כן.
מי שסבר שכלי שני זה שבת, חורק על התוספות?
אני לא בטוח. כרגע אמרתי שני הסברים שאפשר שגם הם יהיו על פי תוספות. אני חושב, זה לא בטוח שחולק על תוספות. טוב, הלכה למעשה מה עושים? השולחן ארוך בסימן קופי סעיף ב' עוסק שלך התחילה יש לחוש לרשבה, כלומר לקנה קליפה, ולכן לך התחילה אני לא אבשל בכלי שני, כלומר אני לא אשים קפה שלי עם חלב בתוך ספל בשרי, בסדר? אגב, אנחנו גם מצונן, אנחנו עושים הפרדה של בשר וחלב, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אבל לכתחילה אנחנו לא עושים כזה דבר, אבל דיעבד, אם זה כבר קרה, שמתי בטעות חלב, ספל לזה, בתוך ספל בשרי. מה הדין אומר השולחן ערוך? דיעבד אפשר להקל. בסדר? וכך גם הרמ"א, בכמה מקומות, כותב בסימן סמך ח' סעיף י' א', גם כותב אותו דבר שחלוקה בין לכתחילה ובין דיעבד. אבל יש לשים לב לזה. וככה נראה לי שאתה רב שלמה גם הסכים לדבר הזה. מה זה דיעבד? אוכל זה דיעבד, כי זה או לזרוק לפח או לא זרוק לפח, אז את הקפה אתה יכול לשתות. הכלי עצמו, הספל, זה עכשיו, אם נניח אני אומר שזה אסור, יש איזה תיקון, אני יכול להכשיר את הכלי בדרך כלל, בסדר? אז אם אפשר להכשיר את הכלי, אז אסור להשתמש בו לפני הכשרה. מה שאמר השולחן ערוך והרמ"א שדיעבד אפשר להקל בפי שני, כוונה בנוגע למאכל. הראיה הכי טובה שני, שהרמ"א כך כותב מפורשות, בסימן צדי ב' סעיף ז', אני חושב. כמו שכאילו, כתוב סביבת הזה בלגן, כי פשוט הם מופיע בהמון מקומות, אבל הוא ככה כותב מפורשות, וגבי משהו שהוא דווקא מאוד מאוד מעשי, אני אקרא לכם שאת הרמ"א, אחרי זה אני אסביר למה זה כותב מעשי, אם נשפח חלב, או שר איסור רותח על גבי קרקע. עזבו קרקע, תחשבו על שיש. בסדר? תחשבו על משטח במטבח. נשפח חלב, רותח, על גבי משטח. בסדר? והעמידו עליו גדרה חמה. בסדר? כלומר, נשפח חלב, ושמתי תסיר של השונץ על זה. עכשיו, בואו לפני שנגיד מה הדין. מה זה? כלי ראשון, כלי שני, מה קורה כאן? אז אומר ככה. אם מה שנשפח, בואו נאמר ככה, נניח... כן. הוא אומר ככה, אם מה שנשפח אינו אצל האש, בסדר? לא אביא רק כלי שני. כנראה שהכוונה, כן. כלומר, השיש הזה, אם עכשיו נשפח משהו חם, בסדר? בוא נעשה את זה יותר פשוט. ברמה עצמו כאן אפשר להתפלפל בזה, בוא נעשה את זה יותר פשוט. נפל משהו ממש חם לגבי השיש. אז מה זה השיש מבחינתי? זה כלי שני, נניח נשפח משהו חם מסיר רותח כלי ראשון, עכשיו השי זה כלי שני, ושמתי עליו, בואו נעשה את זה יותר פשוט, סיר שהוא קר, בסדר? שהוא לא חם שאני נעשה עליו. אז יש כאן בעצם שאלה של בישול בכלי שני, זה ראש דבר, וזה אומר הרימה, קצת אני לא אקר לכם את הכל, כאן הוא אומר שהקדרה אסורה, בסדר? והוא אומר, זה מוגדר ככלי שני והקדרה אסורה, זה בולע קצת. ולפני שנייה ראינו שאומר שדיעבד אפשר להקל. אז לכן מה שאמרתי, שאני חושב שהחילוק הוא כזה, שבאמת לגבי האוכל, לגבי החלב, והקפה אפשר לשתות. אני לא יודע אם מישהו יהיה לו אותה, בגדול מותר לשתות, והכלי עצמו אפשר, כדאי להכשיר. עכשיו, אם מדובר בכלי חרס, משהו כזה שאפשר להכשיר, אז תשאלו חכם, לא אותי, ואני חושב שכאן כבר יהיה כן אפשר להקל אולי. כי זה דיעבד, יש גם צורות שאפשר כן להכשיר כלי חרס לחלק מדיעות, אולי אנחנו נעשה את זה, ובגדול אני אומר, על פי השולחן ערוך ורמ"א, לכתחילה אנחנו לא עושים את זה, דיעבד אם זה קרה, אז מותר להשתמש, ודאי במאכל, ובכלי עדיף להכשיר, אז עדיף, צריך להכשיר. עכשיו רק שנייה, לעומת השולחן ערוך ורמ"א, מצאנו באחרונים שמחמירים יותר. השח כותב שבאוכל ובכלי חרס שבולים יחסית מהר כמו אוכל, אז גם הם צריך להחמיר גם דיעבד, לפחות כדי קליפה כמו הרשב"א, ורק בהפסד הוא מוכן לסמוך דיעבד. כלומר, אומר השח שדיעבד אני גם מחמיר באוכל וכלי חרס לפחות, ואם מדובר בהפסד אני אוכל להקל יותר. עכשיו, יותר מזה מחמירים התז, התז שם בסימן קופי סעיף קטן ד' והפרי חדש, החוות דעת עוד הרבה אחרונים, פוסקים ממש כמו מהרש"ל. כלומר, שגם דיעבד אנחנו אומרים שזה בולע בכולו. בסדר? כלומר, הם הכי מחמירים שאפשר, ואומרים שאנחנו פוסקים כמו הטור והמהרש"ל, שאנחנו אומרים שיש בליעה מוחלטת וצריך לסור את הכל, אלא אם כן מדובר בהפסד גדול. כלומר, יש שלוש שיטות, בגדול הלכה. שיטה אחת, שולחן ערוך ורמ"א, של לכתחילה לא דיעבד, כן? יש שח שאומר שגם דיעבד אנחנו מחמירים אלא כמדובר בהפסד. ושיטה שלישית של התז ודימי שצריך להחמיר לגמרי גם דיעבד אלא כמדובר בהפסד גדול. כן.
אתה רוצה לקחת את
המאכל,
אתה צריך לעבור אותו לכלי
אחר. מה זה? מה אחרי שה...
אחרי שזה
קרה. כן.
שאתה יכול
לשלוף מהכלי ש... מה, אם נניח, אתה אומר שהכלי הוא נניח אסור כרגע, הוא נאסר, אם מותר לשתות בו... אנחנו נגיע לזה, אני מקווה, בהמשך, בסדר? כאילו יש דיון עקרוני, אם מותר בעצם להשתמש בכלי, נניח, אפילו דוגמה פשוטה, להשתמש בכלי בשרי עם משהו חלבי בפנים שזה צונן ואין בזה בעיה, יש כל מיני דיונים אם מותר להשתמש באופן אקראי או לא אקראי.
לא, עכשיו דפל משהו לקפה.
מבין, השאלה הבנתי, אני אומר, יש עכשיו ספל שכאילו יכול להיות שצריך להכשיר אותו, יש לי את הקפה בפנים, האם צריך לשפוך את הזה לכלי אחר או לא, זה השאלה. אם אנחנו נדון בזה בהמשך, אנחנו נראה שאני חושב מי זוכר טוב, זאת אומרת שאני כרגע לא רוצה להגיד לך סתם, נראה שזה בסדר, שאפשר לשתות, אבל אני לא רוצה להתחייב, אנחנו נראה את זה בהמשך. שייך הלכה למעשה, בסדר? עוד דבר, יש בית מאיר, שהוא אחד מהאחרונים החשובים, אומר, טוב, שימו לב, כלי שני זה ספק, יש מחלוקת, הראשונים, כלי ראשון, כלי שני, מה הדין שלו, כאילו, אם זה מודע כלי ראשון או שזה מותר, ולכן אומר, אם דובר ביסוד הרבנן, אנחנו נקל, בסדר? אם דובר ביסוד הרייטה, אנחנו נחמיר. מה הדוגמה ליסוד הרבנן? בשר וחלב שמורבבים, ואני לא הולך לבשל אותם. אנחנו נראה, נגיע לבשר וחלב, שאם אסור להרבה בשר וחלב ביחד בכל מיני אופנים, ברור שזה אסור, אבל איסור נורא הייתה דווקא כאשר אני מבשל אותם. אז אם מישהו נלך את הראש לבשר וחלב, אבל זה לא היה בבישול, אז על פי בית מאיר, אם כל זה היה בכלי שני, אפשר להקל בזה. זה הפריסה של השיטות. עכשיו, מה מקובל עליך למעשה? עכשיו, איסור יתר זה מסובך. כי בשבת יש לנו שולחן ארוך, רמאה, משנה ברורה, שמירת שבת, יחסית מסודר, יש לספרדים, יש הרב עובדיה, יחסית מסודר. כאן זה לא הכי ברור תמיד איך פוסקים. פוסקים כמו אשכנזים, פוסקים כמו הרמאה, או כמו השח, כמו התז, זה לא ברור לגמרי. אז רק עוד לכם, כאילו, רב שלמה אמר לי, אנחנו נוהגים כמו שולחן ארוך ורמאה. שלכתחילה, לא, דיעבד זה מותר. וכלים צריך להכשיר. תראה, דוגמה מהקפה, אמר לי, אפשר לשתות את הקפה, אין שום בעיה, את הכלי צריך להכשיר, בסדר? לעומת זה הרב רימון חושב שצריך בגדול לחשוש למערשל, ועקרונית צריך גם את המאכל וגם את הכלי, את הכלי צריך להכשיר ואת הקפה צריך לזרוק, אלא אם כן מדובר בהפסד. בהפסדים אז אפשר לצריף. טוב, אז קיצור, אז אין לכם שאלה הלכה למעשה, אז תשאלו, כל אחד שיהיה לו את הרב שלו, אבל בוא נאמר, אני חושב ש... קיצור, קשה לי להכניס את ראשי כאן בין הגדולים ולהכריע כאן, זה לא ברור לגמרי, אבל אם מדובר, אני חוזר לבית מאיר, אם מדובר ביסוד הרבנן, אני חושב שוודאי אפשר לסמוך על השולחן ערוך ורמה, וזה נראה פשוט. כלומר, אם מדובר בבשר וחלב, אני חוזר בהמשך איך בדיוק מתי בבשר וחלב זה דאורייתא ולא, אבל אם מדובר בבשר וחלב, שזה בדרך כלל מה שקורה בבית שלנו, ואין חשש ליסוד דאורייתא, אז אני חושב שוודאי אפשר להקל דיעבד לגבי האוכל. כן, שאלות? כן.
כלי בתוך כלי ראשון. כשאני שם כלי,
אנחנו נגיע לזה להמשך. בסדר? דיינו מצקת. אנחנו נגיע לזה. אז אם אין בישול, זה יהיה... מה זה?
שזה
כלי שני. כן. בסדר? עוד? עכשיו, דבר מעניין, שזה לא הכי מעשי, האמת היא, זה כן קצת מעשי, אבל גם מחדד מבחינת ההבנה. קלי בישול. בשבת מוכר, וזה יש כל דיונים בקשר לטיונים וכל מיני תבלינים, שלמרות שאמרנו שכלי שני, כלי שני לא מבשל, בקלי בישול זה מתבשל גם בכלי שני. בסדר? ולכן אנחנו מכירים כאלה שמכינים תה בכלי שלישי, ויש כאלה שגם זה לא עושים, בגלל שאומרים שיש דברים שמתבשלים מאוד 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 מהר. בסדר? והמקור הזה בסוגיה בשבת שזכרתי קודם. מה הדין באיסור ויתר? מה אתם אומרים? מה זה? כלומר, אם אני שמתי קלי בישול בתוך כלי שני, מה הדין? אין סיבה שיהיה שונה מכלי ראשון. עכשיו, יש מי שאומר כמוך, אבל דווקא מצאתי, בתחילה להפתעתי, ואחרי זה דווקא נסינה לי יפה, שרוב האחרונים, המאריל כך כותב, בשו"ת בסימן פ"ב, דרכי תשובה, בסימן קופי סיף קטן וזיין, ככה מביא גם אותו וגם עוד כמה אחרים שאומרים שזה נכון בשבת, ביסור ויתר, אין מושג של כלי בישול. בכלי שני, אז אין לנו חילוקים כאלה. בסדר, מי שאומר שכלי שני אין מעבר של טעם, אז גם כאן. מי שאומר שכדי קליפה, גם כאן, זה אותו דבר. למה? כי אין הבדל, זה לא משנה מבחת המאכל, כאילו איזה סוג מאכל זה. אם זה קל בישול או לא בישול, הטעם עובר אותו דבר. מי שאומר שתמיד עובר טעם, גם כאן נגיד. מי שאומר שלא, גם כאן נגיד. מי שאומר שעובר כדי קליפה, גם כאן נגיד אותו דבר. לגבי בישול, יש דברים שמתבשלים בשנייה. יש דברים שלוקחים הרבה זמן. זה דיון בבישול. באיסור ויתר, הדיון שלנו זה על המעבר של הטעם. וכלי שני מעביר את הטעם, תמיד אותו דבר. זה לא משנה אם משהו קל לבישול או לא. זה מושגים ששייכים לכל שבת. ולכן הם פוסקים לכולה כאן שכלי בישול, אין דין של כלי בישול, באיסור ויתר, כלי שני, הכל אותו דבר. כל המאכלים שווים. בסדר? זה לא יודע אם זה הכי מעשי בעולם, אבל לפחות זה קצת מחדד את אם ראינו קודם את החילוק של כלי שני לחומרה כאן, ביסור ויתר, שגם מי שאומר שבשבת הוא לא מבשל, שזה מוסכם, ביסור ויתר אנחנו כן חוששים לזה, לפחות לכתחילה ואולי גם דיעבד, אז כאן יש נפקא מינה הפוכה, שאין מושג של כלי בישול ביסור ויתר. עכשיו, חריג שהוא חשוב, בכלי שני, אם אמרנו שכלי שני, אולי דיעבד אפשר להקל, יש דבר שאי אפשר להקל בו, וזה אם שמתי דבר חריף בתוך הכלי שני. מה זה דבר חריף בדיוק? אנחנו נדון נראה בעוד שני שיעורים, אבל בוא נאמר דברים שהם חריפים, תבלינים חזקים, ואנחנו נגדיר את זה אותם בהמשך, דברים שהם חריפים, על זה כבר אנחנו אומרים, שאם יש כלי שני ודבר חריף, כלומר שמתי מאכל שהוא מאוד מאוד חריף, אז יש בישול, זה מוגדר ככלי ראשון, ככה מפורש ברמה בסימן סמכתת, סעיף ת' ולחוק מליחה שמה. הוא כותב שאם יש שם בפנים מלח וציר של הבשר, זה מוגדר כ... למרות שזה מוגדר בכלי שני, זה כן מבשל, ואומר שם השח שיש חולקים, אבל ככה מקובל, ואומר שם סעיף קטן למד ח' שהוא עדין לחומץ וכל דבר חריף. בסדר? אז דברים שהם חריפים כמו חומץ וכל דברים אחרים, שאנחנו נגדיר אותם בהמשך, אז אם שמתי אותם כלי שני, הם ודאי מבשלים, ולכן גם הכלי יעשר, והאוכל יעשר, אלא אם כן, זה בטל בשישי. מה זה? כן, באופן פשוט, זה פשוט מוגדר, כאילו, יש בליעה ופליטה, ולכן, אגב, זו עוד דוגמה יפה, שבשבת זה לא משמעותי חריף, נכון? מה משנה חריף לא חריף? זה לא כזה משמעותי. אבל אם אני מדבר על מעבר של טעם, אז חריף הוא פשוט חזק. אז הוא מצליח כאילו לבליע ולהפליט יותר. טוב. דבר שהוא כן חשוב מאוד, ספק כלי שני. מה זאת אומרת? אם נניח אני מסתפק מה הטמפרטורה של המים. האם זה יד צולד או לא. גם מי שמחמיר בכלי שני, ברור שזה דווקא ביד צולדת. כן? אם שמתי מים מהברז קרים, ברור זה לא מבשל, אתה יודע? אינה לי ברור, אבל לחדד. כלי שני זה דווקא ביד צולדת. אז כל הדיון מתחיל. עכשיו, מה קורה אם אני מסתפק אם יש לי יד צולדת או לא? אני לא יודע. אני שכחתי או שטעמתי ולא לי ברור. בסדר? אומר פרי מגדים, בסימן סמכת, משפטות זהב סיף קטנטט, ש... בגדול, כיוון שכלי שני זה ספק אחד גדול, יש מחלוקת בכלל איך לחשיב את זה, אם יש לי ספק נוסף, ספק אני אוכל להקל בזה. ודוגמה, ספק מה הטמפרטורה. כלומר, אם יש לי ספק מה הטמפרטורה של המים, אם זה יהיה צולדת. בסדר? זה ספק אחד. ספק שני, בכלל אני לא יודע מה הדין של כלי שני עקרוני. לכן אפשר להקל. כלומר, כל מה שאמרנו שאולי צריך להחמיר, זה דווקא אם אתה יודע בוודאות שיש מים חמים. אם אתה יודע שהמים לא חמים מיד צולדת, ואפילו אומר הפרי מגדים, אם זה אפילו אתה מסופק בזה, בזה כבר אפשר להקל, כי כל הדבר הזה הוא ספק, ולכן בספק נוסף אנחנו נוכל להקל. מה זה? כשאומרים
שאתה מסופק, זה לא שאתה לא יודע מה עושה, כי זאת
אומרת
שיש לך לפה ויש לך לפה.
בוא נאמר, שאלה טובה, כלומר, בהגדרת ספק, יש הרבה מה להתפלפל, ו... מה מוגדר כספק, מציאותי, הלכתי, אני צודק, זה לא פשוט לגמרי, אבל ככה כותב על פרי מגדים, ואתה צודק. בוא נאמר, זה אפשר לדבר שום שנה מעט על זה, אפשר לדבר ספק ספקה. אפילו יותר משאירו אחד על זה. טוב, כלי שלישי. בסדר, אז אמרנו כלי ראשון, ודאי מעביר טעם. כלי שני מחלוקת, ולכן אנחנו נימנע מזה, לפחות לכתחילה ודיעבד. ראינו שעיקר הדין נראה שאפשר להקל בזה, ויש אחרונים שיותר מחמירים. כלי שלישי מהדין. האם יש הבדל בין כלי שני לכלי שלישי? מה אתם אומרים? אמורית הבדל לאור הסברה שאמרנו אז בתוספות וכולי. האם אמורית הבדל באיסור ואתר בין כלי ראשון לכלי שלישי, בין כלי שני לכלי שלישי? לא. למה לא? מה זה? יפה. כלומר, אם אמרנו שיש כאן שני מדדים, מדד אחד זה המים חמים, הם בכל מקרה הם חמים, המעבר מכלי שני לכלי שלישי, כמו שאמרנו קודם, זה כמעט אותו דבר. אם אני לוקח כוס מהמחם, מעביר לו עוד כוס, טמפרטורה כמעט זהה. אמרנו שהחילוק המהותי בין כלי ראשון לכלי שני, זה שמה שבכלי ראשון התפנות חמות, בכלי שני התפנות קרות. בסדר? עכשיו, במעבר מכלי שני לכלי שלישי, זה אותו דבר, בשני התפנות קרות. אז לכאורה, לא אמרו יותר דבר. עכשיו, בלכות שבת, אולי יהיה הבדל מאוד משמעותי. למה? כי בשבת אנחנו עוסקים בבישול. בבישול יש עניין של דרך בישול, ואף אחד בעולם, נראה לי, נורמלי, חוץ מאנחנו המשוגעים הדתיים, אף אחד לא מכין משהו בכלי שלישי, לבשל, נכון? נראה לי. לא מכיר מישהו שמכין תה בכלי שלישי, ושום דבר בכלי שלישי. לכן, חלק גדול מהראשונים והאחרונים אומרים שכלי שלישי, גם מי שמחמיר בכלי שני וקונים קלי בישול, כלי שלישי זה כבר מחוץ לתמונה. בסדר? בשבת אני לא אכנס לכל הדיון כרגע. יש כאלה שאומרים שזה לא נכון, שצריך, בקלי בישול לפחות צריך לחשוש, ולכן בתה אני לא אכנס לכל הדיון. אבל לכאורה באיסור ואתר, לכאורה לא אמור את הבדל. ואכן הפרי חדש, ביורדיה סוף סימן סמכת, וחתם סופר בשוט שלו בסימן צדי ה', שתיהם כותבים שאינך אינם באיסור ואתר, צריך לדון כלי שני כמו כלי שלישי לכל דבר ועניין. כלומר, אם אנחנו אמרנו שבלך התחילה לא, אולי דייבת כן וכולי, בגדול אין הבדל בין כלי שני לבין כלי שלישי. כל עוד שיש חום שיהיה צולדת, אז יש מעבר של טעם. כדי קליפה, הכל, זה כבר ראינו קודם, כל הדיונים. אבל עם כל זה, הפתחי תשובה כותב, הפתחי תשובה בסימן סלידה לצפ קטן זין, אגב, אני לא יודע כמה מכם עברנו למקורות, כדאי אפילו, גם מי שלא למד קבוע, לפתוח פעם אחת שולחן ערוך, ותראו את המבנה, סתם, תראו, יש שח, טס, פתחי תשובה, שתדעו מה זה, כל השמות שאני זורק לכם. זה סתם יעזור לקיצור. בסדר, פתחי תשובה, מי שעדיין לא פתח, יש, כאילו, זה רמב, זה לא סתם. מה זה?
סוגריים דריתיים בפרויקט.
בדיוק. לא, זה פרויקט שאתה בכלל, השם ישמור. יש שולחן אורך ורמה באמצע, יש בצד, בסדר? יש שח ותאז, בסדר? ויש למטה פתחי תשובה, בסדר? פתחי תשובה הוא מאסף של כל מיני האחרונים. ההלכה למעשה הוא מאוד משמעותי. כלומר, יש לו משקל מאוד גדול גם את הספרדים, גם את האשכנזים. פרי חדש שכרגע הזכרתי מופיע מאחורה, בחלק מהמהדורות, וטוב, מספיק... עכשיו, הפתחי תשובה כאן, שהוא, כמו שאמרתי, פוסק משמעותי, מביא את החתם סופר, את הפרי חדש, שאומרים שאנחנו מחמירים לכלי שלישי, אומר, המורים שלנו, כלומר, המורי ההוראה שלנו, נוהגים להקל בדבר. כלומר, שאם מורים של כלי שלישי, בכלל לא צריך להחמיר. כלומר, גם מי שאומר שבכלי שני צריך לחשוש לכתחילה וזה, כלי שלישי, חופשי חודשי, אם זה בעיה, והרב שלמה משהו חושב שככה מקובל למעשה, לא יודע, מחת סברה אני לא מבין את זה כל כך, לא מה שהסברתי כרגע, אבל קיבלנו כולה, אז למה לא? לא, סביר לך שיש איזשהו גיון, כי הוא ברור שיש גיון, פשוט אני לא צריך להבין את זה. עכשיו, בכל מקרה אנחנו נשתמש תמיד בכלים מסרים חלבים בנפרד, גם מצונן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז זה לא הכי מעשי בעולם, אבל ברור שדיעבד, אם זה קרה בכלי שלישי, וזה יכול לקרות בכלי שלישי, דוגמה, לקחתי מרק שהיה בתוך הסיר, לקחתי מצקת, נניח כרגע שמצקת זה כלי שני, אנחנו עוד שיהיה נדון במצקת, שפכתי לתוך קרה, לתוך קרה שלי, של המרק, בסדר? ונניח כל זה היה בשרי, ואז נפל לי חלב לתוך המרק שלי, אז ברור שכאן אפשר להקל בזה, בסדר? כי הפתחי תשובה אומר שאנחנו בכלל כלי שלישי זה אין שום עבר טעם, וגם בכלי שני ראינו שאפשר להקל דיעבד, אז כאן כל שכן שאפשר להקל, בסדר? זה אינו לי הוסכם על כולם, אז בפועל אין הבדל גדול להלכה למעשה, בין אם אני אומר כמו החתם סופר, או אני אומר כמו הפתחי תשובה, הלכה למעשה, דיעבד ברור שאפשר להקל בכלי שלישי, גם בכלים וגם באוכל, זה פשוט. עכשיו, מה באמת הדין של מצקת? כלומר, אם באמת לקחתי כלי ראשון שיש שם על האש, ועוצתי מרק, שמתי, שבחתי בתוך הקערה שלי. אם המצקת נחשב ככלי ראשון, ככלי שני לכאורה, ואז הקערה שלי זה כלי שלישי, או שהמצקת נחשבת ככלי ראשון, למה? כי אולי זה היה בתוך האסיר, כמו שאלת קודם, ואז הקערה זה כלי שני, והנפקמינה יכולה להיות גדולה, שבכלי שני אולי אנחנו נחמיר יותר, כלי שלישי אנחנו נקל יותר, או נפקמינה, לנו זה קצת אולי לא מציאותי, שואלים אם מותר להכשיר כלי בתוך מצקת. יש לי איזה כפית שנטרפה, אני רוצה להכשיר אותה. האם מותר לקחת מצקת, לשים את תוך זה, ואז לשים את הכפית בתוך המצקת ולהכשיר. אם זה כלי ראשון, אז אפשר להכשיר, אנחנו נהיה במשך, ואם זה לא, אז לא. טוב, הדבר הזה מתחיל בתוספות. תוספות ועבוד עזר למנהיגים עמוד א', דיבורו מתחיל קימצא, מסתפק בזה בדיוק לגבי הכשרה של כלי. האם מותר להכשיר כלי בתוך מצקת? הוא מסתפק בזה. ובסופו של דבר הוא אומר, עכשיו הוא מדבר שאני שם מצקת בתוך סיר שעומד על גבי האש, והסיר רותח, ובעצם אני משאיר את המצקת בפנים עד שזה רותח, כלומר אני משאיר את המצקת, אני משאה אותה בתוך הסיר, עד שבעצם המצקת חמה. מה זה מזכיר לכם? שטפנות חמות, נכון? תוספות שראינו קודם, בסדר? ואז הוא אומר, ואז הם הוציא את המחוות החוצה, את המצקת החוצה, מה הדין? הוא מדבר על מחוות, בסדר? זה כאילו, ולא משנה, מחוות, מצקת, זה אותו רעיון. הוא מסתפק בזה. טוב, עכשיו, מה מקובל עליך למעשה? בדבר הזה יש מחלוקות בראשונים ובאחרונים, בעיקר באחרונים. מצד אחד יש מאירי בשבת מבית עמוד בית, שאומר שמצקת מוגדר ככלי שני, וככה פסק להלכה הפרי חדש והמעריל. לעומת זה, הרבה האחרונים אומרים, התז אצלנו בסוף סימן צדי בית, שולחן ערוך הרב ועוד קוני האחרונים אומרים שיש למצקת דין של כלי ראשון. עכשיו, מה שמקובל... מה זה? גם אפילו בלי. אפילו לשנייה וחצי, מה זה שנייה וחצי? לזמן, לכמה שניות, זה כבר מתחמם וזהו. גם בלי לשעות הרבה זמן. אבל מה שאתה שואל, וזה אנחנו רוצים להגיע לזה, בהלכות שבת, במשנה ברורה לפחות, משהו פוסק להלכה בשין י"ח, סימן בהלכות בישול, סעיף קטן פ"ז, הוא אומר, אם מצקת שעתה בפנים, ברור שאנחנו מגדירים את זה ככלי ראשון. כלומר, אם משהו שעה בפנים, עד שהמצקת ממש חמה, כמה, לא יודע, 20 שניות, לא יודע בדיוק זה נכון, אבל כאילו שזה ממש, כאילו, אתה מוציא את המצקת וזה רותח. זה 40 מעלות, זה ודאי כלי ראשון. אבל מה קורה אם שמתי את זה רק כמה שניות ואז הוצאתי? עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מגישים מרק, צורך העניין, שמתי את המצקת, אני שם בקערה. שם עוד פעם, אז לא בטוח שאנחנו שומעים אותו הרבה זמן. יכול להיות שאחרי שהגשתי את כל המרק, אני משאיר את זה בפנים הרבה זמן, ואז אולי זה כן יתחמם. אבל מה קורה אם אני רק מגיש, וזה לא שער מזה בפנים, וזה יש סתירה במשנה ברורה בשבת, אז שנה שעברה התעסקנו בזה, יש כל התירוצים, השמירת שבת כהלכתה, ומתחת יצחק, אני לא נכנס לכל הדברים. הלכה למעשה, לענייננו, אם משהו שהה בתוך המרק הרבה זמן, זה ברור שזה מוגדר ככלי ראשון, זה די מוסכם על כולם, ולכן אני חוזר לאיסור ויתר. אם יש לי מרק בשרי, והמצקת היה בפנים המון זמן, דקה, שתיים, משהו כזה, שפכתי את זה לקערה, הקערה זה כלי שני. כלומר, מצקת ששואה בפנים, כלי ראשון, ואז כשדובר על זה כלי שני. אם המצקת לא שותה בפנים, אז בדבר הזה יותר נוקים להקל. הרב שלמה אמר לי שלדעתו מקילים את זה לגמרי, והרב רימון יותר מחמיר בזה. לא יודע. בוא נאמר, אם זה קורה, תשאלו. הרבה פעמים גם, כאילו, כל הדברים האלה, ללכת בשירות האלה יש גם עוד כאילו ספקות לצרף, יש עוד כאילו שיקולים. אז זה לא שחור ולבן לגמרי. אז בגלל המצקת, אם שעה בפנים, זה ודאי כלי ראשון, ואם לא, הנטייה זה להקל, אבל זה לא פשוט לגמרי, ולכן אם זה קורה, תשאלו. טוב. אגב, גם שכאילו אנחנו משאירים דברים כאילו צריך לשאול, עדיין חשוב ללמוד, כי לפחות תדעו מה לשאול. בסדר? לא, זה גם חשוב, כי אנשים לפעמים לא יודעים. כאילו, בוא נאמר, תדעו שזה מקום שכלי שלישי בטוח אפשר להקל. בסדר? כלי ראשון בטוח צריך להחמיר. בכלי שני ומתקת, אז בעצם אתה שואל, כאילו, לפחות אתם יודעים איפה אתם ממוקמים. נכון, יש, צודק, אבל הלכה למעשה דיעבד, וזה אני יכול לחתוך שזה בסדר דיעבד. מקווה שבשמיים יצטרכו לי. מה זה? בשבת.
בעצם בתוך כלי שיש לי אני יכול לשים דברים לרדת.
לא, 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 כי אמרתי, זה חשוב, אבל אנחנו נגיד בהמשך, אנחנו לא שמים, אנחנו לא מראים כלים שרים וחלבים יחד גם בצונן. אדם? אתה תחיל. אין אם כן, זה משהו מאוד זמני, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אנחנו שומעים על הפרדה בין בשר לחלב. בסדר? כן. מה זה? גם לא, עדיף שלא. בסדר? טוב, דבר אחרון, דין גוש. אנחנו בגוש, מה זה דין גוש? דין גוש זה דווקא שאלה מאוד מאוד חשובה, מאוד מעשית. מה הכוונה? בסדר, זה גם ראינו בשבת שנה שעברה. יש לי אוכל שהתבשל בסיר שמודלק לכלי ראשון, שניצל, בסדר? טיגנתי שניצל. בסדר? ויש לי עכשיו גוש. מה זה גוש? כוונה זה מאכל מוצק שהוא בושל בכלי ראשון. עכשיו, כל עוד שהגוש הזה נמצא בכלי ראשון, הוא מוגדר ככלי ראשון, כי הוא בפנים. מה קורה אם אני לוקח את השניצל הזה ושם אותו על צלחת בשרית נחמדה? בסדר? הצלחת הבשרית דינה ככלי שני, נכון? מה דין השניצל? לכאורה כלי שני, נכון? מה אני משגע אתכם? מה זה? נניח עכשיו, בוא נלך הלאה. לקחתי, אני בא לחתוך את השניצל, לקחתי כל המטבח, וחותך איזה סכין חלבי, איזה בסה. בסדר? מה הדין? אז איך אני מחשיב, יש עכשיו מגע בין הסכין לבין שניצל. עכשיו, השניצל נמצא על כלי שני מצד אחד, זכור, או כלי שני. מצד שני, מה שונה קצת כאן מאשר המקרים שראינו קודם?
לא מתקרבים.
שיכול להיות שיש כאן יחידה עצמאית, שאפשר אולי להגדיר אותה ככלי ראשון, כלומר...
זה לא כמו מים בתוך הכלי, הרי הכלי...
אז... אז בואו נראה ככה, או בואו... לא נשאיר אתכם כאן במתח יותר לזמן. בקיצור, בואו נגיד לכם שכמובן שיש לדבר הזה מחלוקת, אני חושב נסביר את המחלוקת. המאירי אומר בפסחים ה-NV, וגם רבינו יונה באיסור ואתר, אומרים שזה מוגדר ככלי ראשון. כלומר, השניצל הזה מוגדר ככלי ראשון, דת המאירי, דת רבן יונה, איסור ואתר, זה ספר נפרד של רבן יונה, גם ספר מאוד חשוב, שמרבים להביא אותו. וגם המרשל, שאוהב באופן כללי להחמיר מאיסור ואתר כל הזמן, לא יודע למה. בקיצור, גם הם אומרים שזה מוגדר ככלי ראשון. ואז, בגדול, הטעם שלהם שמביאים, שדבר גוש לא מצטנן. אם אמרנו שבכלי שני, אם נשים מים חמים בתוך כלי שני, משהו נוזלי בתוך כלי שני, למרות שכרגע זה חם, זה יתקרר לאט לאט. אבל דבר גוש, כמו שניצל, הוא לא יתקרר כל כך מהר. למה? כי לא בדיוק נוגע בדפנות, ואם תרצו יש לנו גם דפנות משלו, אפשר לראות את המאכל כשהוא כלי כאילו בפני עצמו, ולכן הוא בעצם שומר על החום שלו. ולא משנה איפה הוא נמצא, אם הוא באוויר או בכלי שני, זה לא משנה. הוא בעצם הוא לא מתקרר ולכן הוא חם ולכן הוא מבשל ולכן צורך עניין שמתי אותו על צלחת, בסדר? אז זה מוגדר כלי ראשון. אני שמתי שניצל בטעות על צלחת חלבית, זה בעיה, לא השיטה הזאת. כלומר, אני מטריף את השניצל וגם את הצלחת, בסדר? עוד פעם, קחתי שניצל חם, שמתי על צלחת בשרית, על פי זה בעיה חמורה, וכן אם שמתי ואחרי זה גם חתכתי, זה גם בעיה, בסדר? זה להבנה הזאת. לעומת זה, החתם סופר שזכרתי קודם, יורד יצדי, היי, הוא מדייק בתוספת וברן, למרות שזה לא ברור לגמרי שזה דעתם, אבל לפחות כך הוא מבין, שגוש אין כזה דבר, זה כלי שני. כלומר, שאין לחלק בין נוזל לבין נוזל לבין מוצק, בשניהם אני הולך על פי הכלי, וכשניצל שנמצא בכלי שני, מוגדר ככלי שני, והוא לא יטריף לו את הצלחת, ולא יטריף לו סכין שאני אחתוך בה. איך בדיוק להבין את המחלוקת? זה לא ברור לגמרי. אפשר להבין אם הנקודה זה כאילו, כלי שני, יש לי דפנות קרות של הכלי שמקררות את הדבר הזה כאן. וזה לא קיים בגוש, למה? כי אמרנו שהגוש נוגע רק למטה, צורך העניין. אבל למעלה, או בכלל, אין משהו שמקרר אותו. כשיש לי מים ששופך אותם בתוך כוס, אז יש לי הרבה דפנות שמקררות. וכאן בגוש אין לי את זה. זה אפשרות אחת להבין, ולכן אני יכול להבין את זה כאילו לחומרה כאן. מצד שני, אולי הנקודה, זה לא רק כאילו, הסיבה שאנחנו מכירים את המקרים בכלי שני, זה לא בגלל שהדפנות מקררות, אלא כי אין דפנות חמות. וגם שניצל בצלחת, אולי הוא יתקרר לאט לאט, הוא לא יחזיק הרבה זמן, למה? כי אין לו משהו שמחמם אותו. בסדר? כלומר, יכול להיות שהחקירה כאן, זה אם כלי שני הוא לא מבשל בגלל שהדפנות הקרות של הכלי מקררות את האוכל, ולכן הוא לא מבשל, או בגלל שאין לו דפנות חמות של כלי ראשון. ונפקמים לזה גוש. בסדר, מי שלא עקב אחרי חקירה, זה לא כדי נורא, לא חקירה כך יסודית. ואולי זה נפקמים בגוש. מה המקובל עליך למעשה? אז יש כאן משהו מעניין. מה זה מעניין אותי? זה מעניין. אני אראה אתכם לפחות מעניין. הרימה כותב סימן חופי סעיף ג' ועוד כמה מקומות, הוא מקל בזה. גוש נחשב ככלי שני, ולכן הוא לא מבשל. לפחות, אז אמרנו, כלי שני, לכתחילה לא, אז ברור שלא נשים שניצל לצלחת חלבית, תדר, לא זה, אבל דיעבד אם שמת, זה אין שום בעיה, דיעבד חתכת סכין, סכין עם שניצל, לדיעבד אין בעיה על פי הרימה. וכן גם פוסק...
גם הכלי?
מה זה?
כלי לא, אז מה זה? צלחת את מה ששמת, אתה צריך להכשיר.
למה?
שאמרנו שכלים...
צודק, צודק, נכון. אז הכוונה נכון. כלי צריך להכשיר, כמו שאתה צודק. כלי שני, אז אמרנו שדיעבד בנוגע לאוכל, לגבי הכלים, אז צריך להכשיר. מה זה? אנחנו נגיד את זה בהמשך, בסדר? בעוד כמה שבוע. לא, זה לא, אנחנו נגיע לראות שבוע הבא, אני חושב, זה משהו אחר. לא, זה מוגדר כי אירועים, לא. כי הוא גם כן, אז עכשיו זה כלי שני.
אבל הכלי קיבל את האירועי.
איזה כלי?
הצלחת קיבלה את האירועי מראשון.
זה לא, לא בדיוק. אם שפכתי את השניצל כאילו ככה, ואיך האירועי זה בנוזל, ואז יש איזשהו... אנחנו עכשיו הבא נגיע לאירועי, נראה למה זה לא קשור, בסדר? עכשיו שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אז הרי מה מכל בזה? לעומת זה, השח, תז, מגן אברהם, ועוד הרבה מחמירים בזה, וגם בשבת מקובל להחמיר בדבר הזה. המשנה ברורה מחמיר ומכשיר גוש כלי ראשון בשביל חצי קטן ממהי השמירת שבת מחמיר בזה. עכשיו למרות, אז ראינו ככה שערימה לכאורה מקל בזה, לכאורה אשכנזים יכולים להקל בזה לכאורה, אבל מצאנו שכמעט כל האחרונים או רובם האשכנזים החמירו, ולכן באמת מקובל בעולם האשכנזי שלהחמיר בגוש גם בשבת וגם באיסור ועתר, צריך להכשיר גוש כלי ראשון והאוכל גם נאסר וכלי נאסר וכולי, צריך להכשיר, אבל פוסקים ספרדים, ואני לא יודע איך הם יגיד כאילו על פי מה, כאילו יש אמרנו, יש שיטות כאלה בראשונים, תוספות והר"ן, אבל כאילו פוסקים ספרדים נוהגים להקל בזה, שזה מוגדר ככלי שני, שמה שאמרנו קודם, שוודאי לא הולך להתחיל, אבל יבד האוכל מותר והכלי צריך להכשיר. זהו, אני מסכם, ואתם משאולים בשיעור הזה, זה עוד צד, של עוד מקום שיש מעבר של טעם, שבעצם סוג של אח מלח ידי בישול, וכשדבר זה קורה צריך לבדוק אם יש 60 אין 60 וכולי, זה איך לבודקים אנחנו נראה בהמשך. מתי יש מעבר של טעם? כלי ראשון ברור שכן, בסדר? וראינו שבכלי שני ושלישי שזה מחלוקות, בגדול ברור שלכתחילה אנחנו לא עושים כאלה דברים, אם זה קורה בדיעבד, בכלי שלישי ודאי אפשר להקל בזה, בכלי שני ראינו שבגדול נראה שעיקר הדין שאת האוכל אפשר לאכול, את הכלי צריך להכשיר, למרות שראינו שיש גם מחמירים בזה יותר, וראינו את הדין של מצקת, שגם זה שמחלוקת, ואם זה שעה בפנים אנחנו נוהגים זה כלי ראשון, ואם זה לא שעה אנחנו נוהגים יותר להקל בזה, ולגבי גוש ראינו שיש מחלוקת בין ספרדים ובין אשכנזים בגדול. זהו, בסדר? עכשיו לגבי המשך הדרך רק בחצי מילה, אנחנו נראה, עד עכשיו כאילו התעסקנו במעברים חמים, או כאילו עסקנו בלח ולח בשני נוזלים של המעבור, עכשיו התחלנו לעבור במעבר של חם לידי בישול. שבוע הבא אנחנו ניגע, נראה לי כנראה, גם בעוד כל מיני מגעים חמים, שזה יכול להיות נניח חתיכת בשר חמה שנוגעת בחתיכת בשר חמה אחרת או קרה, כאילו כל מיני מגעים בלי בישול אבל מגעים חמים או בעירוי, זה גם עוד אפשרות, ואחרי זה אנחנו ניגע בכל מיני מגעים קרים בצונן, כבוש, אם יש הבדל עם סכין, דוחקה, כל מיני דברים כאלה, בגדול זה השבועיים הקרובים, ואני מקווה שתוך בערך איזה חודש וחצי, אולי קצת פחות חודש וסיעת, נסיים את כל היסודות, ואז נעשה סדרה כאילו של, ויכם גם זמן קצת אולי לחזור, כאילו לעשות סדר בכל הדברים האלה, ואז נעבור כאילו הלכה למעשה. פשוט כאילו כל שאלה צריך לקחת את המשכן שבוע שעבר, לא בין יומו, כן בין יומו, כלי ראשון, וצריך כאילו על כל מיקרוגל, זה הרבה מאוד יסודות. אחרי שכל היסודות יהיה בראש, נתחיל לעבור על אחד למעשה כמה שיעורים, מקווה שנוכל לפתור את כל השאלות, לא קשה. זהו. סום כאן. מועיל.
Theory model, which is the Gamma Cushion. The Gamma Cushion.